וברכה ובוקר טוב, אנחנו בפרשת בעלותך שבספר במדבר, פרק ח', פסוק י'. דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה תמה לנפש. במנה שהוא נגע באמת, או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם, ועשה פסח לשם. כלומר, מה שביקשו האנשים שביקשו את הפסח השני היו רק תמאים לנפש אדם. וכאן הדיבור הוסיף דרך רחוקה. עכשיו, זה אומר שאפשר להבין את זה במובן של היחיד, וזה ההלכה, שאדם שהוא תמא הוא בדרך רחוקה, לא עושה את הפסח, אבל הוא עושה פסח שני. אבל, אפשר להבין את זה גם במובן הכללי. לפעמים האומה תמאה, או בדרך רחוקה. בדרך רחוקה, הכוונה שהיא בגלות. ולכן היא לא יכולה לעשות את הפסח, הכוונה להיגאל. כי אתה בגלות, כלומר אתה במקום רחוק, רחוק מארץ ישראל, אתה לא יכול לשוב. ויש גם אפשרות של טומאה, שטומאת החטאים. כן, החטאים נקראים, כך כתוב מסכת שבועות, שהחטאים נקראים טומאה, החטאים החמורים. אז לפעמים יש שהאומה לא כיפרה על חטאיה, כיוון שהיא לא כיפרה על חטאיה, אז היא לא יכולה עדיין לשוב. אז זה מבחינת תמה או בדרך רחוקה. ואז מה היא ההזדמנות של התיקון? בחודש יער. בחודש השני, ב-14 יום, בין הארבעים. בחודש השני, שני זה הפוך מראשון, כפי שאמרנו. ראשון זה בא ממעלה למטה, שני זה בא בהתערותה דלתתה, ולכן כל העניין של חודש יער זה חודש שבו היוזמה באה מכוח האומה. עד כדי כך, שיש לנו מועד דאורייתא בחודש אייר, והוא פסח שני, והמועד הזה נקבע לא מלכתחילה בדיבור הראשון, אלא על ידי בקשה של בני ישראל. זה מקרה מאוד ייחודי שיש מצווה דאורייתא שמקורה ביוזמה של בני ישראל, וזה כל העניין של חודש אייר בכללו, וזה השורש לשני המועדים האחרים שיש בחודש אייר, שהם יום העצמאות מיום ירושלים, שביום העצמאות תוקן העניין של דרך רחוקה, וביום ירושלים תוקן העניין של תמל הנפש. כלומר, ששתי הבחינות האלה שמצדיקות את דחיית הגאולה, הם סולקו באותו זמן. בואו נמשיך בפסוק י' א'. בחודש השני ב-14 יום, בין הארבעים יעשו אותו. על מצות ומרורים יאכלוהו. זה המקור של הפסוק שמובא בקורך בהגדה של פסח. כן, בפרשת בו לעומת זה, בציווי של הקורבן, לא נאמר על מצות ומרורים יאכלוהו, אלא צלי אש ומצות, על מרורים יאכלוהו. כן? אבל אז, לכן כשהלל מצטט על מצות ומרורים יאכלוהו, זה לקוח מפה. יכול להיות שזה קשור לעובדה שהקורך הוא בא כהשלמה לדין המקורי. יש דין של אכילת מצה, דין של אכילת מרור, אבל הלל אומר, לא, צריך לאכול ביחד. אז זה דומה קצת לעניין של פסח שני, שיש יוזמה נוספת, על מצות ומרורים יאכלו. מחלוקת הרמב״ם, לפי זה אולי אפשר להכריע בין המחלוקת, בין הרמב״ם לבין הראב"ד, האם בקורך צריך לאכול גם את הקורבן עם המצות ומרורים, או רק מצה ומרור. לא ישאירו ממנו עד בוקר, ועצם לא ישברו בו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. דבר אחד מעניין, אמנם צריך לאכול אותו עם מצות ומרורים, אבל אין איסור לאכול חמץ. כלומר, איסור אכילת החמץ נוגעת לפסח של כל האומה. הפסח של יציאה ממצרים, כי כפי שציינו, מצרים הם היו אלה שהמציאו את לחם החמץ, אז כתגובת נגד, התורה מצווה שלא לאכול חמץ בזמן שאנחנו מתנתקים ממצרים. כאן מדובר בטיפול בבעיה פרטית של אדם פרטי, לא באומה בכללה, לכן אין איסור אכילת חמץ. מכאן אגב המנהג לאכול מצות בפסח שני. יש מנהג כזה. גם לא אומרים תחנון. לא אומרים תחנון, ויש אפילו עושים מילולה של רבי מאיר. והאיש אשר הוא טהור, ובדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח, ונחרטה הנפש ההיא מעמאה. אז אפשר להבין שוב במובן של היחיד. היחיד, אם הוא גם לא רוצה לעשות פסח שני, אז הוא חייב קראת, כמי שלא עשה את הפסח הראשון. אבל אפשר גם להבין את זה במובן יותר רחב. מה? הוא לא עשה לא ראשון ולא שני. כן? הוא לא רוצה, ראשון הוא לא עשה. עכשיו אומרים, יש לך הזדמנות לעשות. מה? כן. זה כשהוא בראשון. או שהוא לא עשה פסח שני כשהוא טהור ובדרך לא היה. זה הכוונה. כלומר, גם זה יכול להיות. כלומר, הוא לא עשה פסח ראשון, אבל הוא לא רוצה לעשות פסח שני. למרות שהוא טהור, הוא בדרך לא היה. כן? עכשיו, מה זה האיש אשר הוא טהור? לפי המטאפורה שדברנו עליה מקודם, טהור הכוונה שהוא דתי. כן? הוא בסדר, הוא שומר מצוות. הוא בדרך לא היה, הוא בארץ ישראל. אבל הוא לא רוצה להצטרף לגאולת ישראל, וחדל לעשות הפסח. אז הוא מחריט את עצמו מן האומה. כי קורבן השם לא יקריב במועדו, חטאו יישא האיש ההוא. וכי יגור איתכם גר, ועשה פסח לשם כחוקת הפסח ומשתו כן יעשה, חוקה אחת יהיה לכם ולגר וזרח הארץ, זה כפי שראינו בדין גם של פסח ראשון. פסוק דדבב. עכשיו אנחנו מדברים פה על הנסיעות של בני ישראל. יש פה עריכות דברים שהיא גם כן קשורה ליוזמה של בני ישראל בסיום הפרשה. בואו נראה. פה מדובר על הנסיעה במדבר, ושצריך לצאת לפי, כלומר לצאת למסע או לחנות, על פי התנועה של הענן. אבל אפשר היה גם לומר שנוסעים כשרוצים לנסוע, אבל עשו על פי השם. כן, זה עיקר העניין, שיש פה התאמה בין הרצון של האומה לבין הרצון של השם. לפי זה היסוד של תורה שבעל פה, שהשותפות בין האדם לבין הבורא. וביום מקים את המשכן, כיסה הענן את המשכן לאוהל מועד, לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר, כן יהיה תמיד, הענן יחסנו, מראה אש לילה. מאיפה מראה האש? מפשטות האש מתוך המשכן. זאת אומרת, לפי מה שלמדנו בסוף פרשת פקודי, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו. בו, כלומר, בתוך המשכן עצמו, שם יש אש. עכשיו, זה כמראה אש. כיוון שהמקדש, המשכן איננו אטום לחלוטין, אז הצופה מן הצד רואה את הלהבה, רואה את האש מהירה בתוך המשכן. ולפי העלות הענן מעל האוהל, ואחרי כן ניסו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל, על פי השם ייסעו בני ישראל, על פי השם יחנו, כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו, ובאריך הענן על המשכן ימים רבים, ושמרו בני ישראל את משמרת השם ולא ייסעו, ויש אשר יהיה הענן ימים מספר, על המשכן, על פי השם יחנו, ועל פי השם ייסעו, ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר, ונעלה הענן בבוקר ונסעו, או יומה ולילה, ונעלה הענן ונסעו, או יומיים או חודש או ימים, באריך הענן על המשכן לשכון עליו, יחנו בני ישראל ולא ייסעו, ובעלותו ייסעו, על פי השם יחנו, ועל פי השם ייסעו. את משמרת השם שמרו, על פי השם ביד משה. טוב, יש הרבה מה לדייק בכל אחד מן הפסוקים האלה, למה התורה מעריכה כל כך? ייתכן שזה קשור לחיבתם של ישראל, כמו שמתוך שמחבבם מונה אותם בכל שעה, אז התורה מעריכה בתיאור הנאמנות של ישראל לעמוד הענן, למרות שלא תמיד זה נוח, ויש מצב של אי ודאות, אתה לא יודע כמה זמן אתה תישאר בחניה הזאת, עם יום או שנה או כמה שנים, ובכל זאת על פי השם ביד משה. זה אולי הסיבה שאנחנו בהגבהת ספר תורה מביאים את חצי הפסוק הזה כהשלמה לבזות התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. זה פסוק בספר דברים, ואז מוסיפים לו על פי השם ביד משה, שזה פסוק בספר במדבר. אז התורה אשר שם משה היא באה ממשה, אבל על פי השם ביד משה זה הנאמנות של בני ישראל לדבר השם, שבא לידי ביטוי מעשי בנסיעה שלהם בענן יומם ולילה. רבי